ידיד נפש, אב הרחם אני משוך עבדך אל רצונך. ידיד נפש, אב הרחם אני משוך עבדך אל רצונך.
ידיד נפש, אב הרחם אני משוך עבדך אל רצונך.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. הרשימות נסגרות ממש עכשיו, הרשימות של המפלגות. מי יעבוד את עגל הזהב, מי לא. אנחנו הערב פה עם כל העדכונים והמיקומים, אז תודה רבה לכל מי שהגיע לדרמה הזאת. אנחנו מודים כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור, לאביחי אברהם ונתי צנעני, שני המתנדבים המאוד מאוד מסורים, שלמה לרר אחראי על המצגת הגרפית, צחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה ומיכלת הרצוג, מארחים אותנו בנדיבות כל שבוע. עמי פייקובסקי ודוד גורדון אחראים לכיבוד, אם נהניתם ממנו בקומה השנייה, אז התודה היא להם. אנחנו כאן בשידור חי, מי שמשדר אותנו בשידור חי אלה יהודה ודיני גרובייס היקרים, וזה נעשה באדיבותה של קרן דניאלי, קרן שהוקמה על שם הנערה דניאלי זוננפלד זכרונה לברכה, השבוע 4 שנים לפטירתה, ואנחנו מקדישים את הדברים כמובן לעילוי נשמתה של דניאלי היקרה. אנחנו שמחים תמיד לשמוע מאיפה אתם צופים בנו, מאיפה אתם צופים זה אומר, זה יכול להיות בבית פה כי לא היה לכם כוח לצאת לרחוב הירושלמי הקר, בארץ, בעולם, מקומים יצירתיים במיוחד, אתם מוזמנים לשתף ולספר. בסוף השיעור הזה, אני ברשותכם יוצאת לנטבג, לטיסה לבולטימור, השיעור הזה הוזמן לבולטימור לשבת, לקהילה היהודית שם, בשבוע הבא, בעזרת השם, אני אמורה לחזור בשני, ניפגש ברביעי, אז לא, זה לא משבש לכם פה בירושלים את הלוז. אני רוצה להקדיש, היו כאן כמה בקשות, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת מישהי פה ביקשה, לעילוי נשמת סבתה, חנה בת שמואל, אריה ושיינדל, לעילוי נשמת גדעון בן משה, אנחנו מקדישים את השיעור לרפואת, מנחם מנדל בן רבקה, שחר בן נעמה, שמכמה כיוונים החברים והמשפחה ביקשו שככה נגיד את הדברים לרפואתו, וכן לרפואתה של סיוון חיה בת רחל. אנחנו מודים לרותם נאמן שהתחילה לתרגם לשפת הסימנים, בנסיבות מסמכות היא לא נמצאת פה הערב, חברה שלה מתארסת, אבל אנחנו, היא תמשיך, ומדי פעם אנחנו בהחלט נשתדל וגם להודיע מראש כשיש תרגום לשפת הסימנים, הערב אין. אנחנו מודים מאוד למשה מרציאנו, מפה מיכל שלמה, שתיקן את האורות, זה אומר לטפס לשם ולהגיע לשם ולתקן את האורות שהבהבו ושיגעו פה לא מעט אנשים, אז אנחנו מודים לו גם על זה. ואנחנו מקדמים בברכה אורחים, יש לנו פה אורחים יקרים שהגיעו לחגוג יום הולדת מקיבוץ שדה אליהו, ברוכים הבאים, והחלט, שלום. ואנחנו מקדמים בברכה את המכינה הקדם צבאית אדרת שנמצאת איתנו פה. איפה אתם חבר'ה? אהלן. נפגשתי איתם קודם, חבר'ה ברמה, ברוכים הבאים ותודה. ואנחנו מתחילים, נשתדל להשאיר זמן גם לפרשה. מי שמחפש, יש פה מקומות, יש גם ביציע, אנחנו מתחילים. ופרשת השבוע היא פרשת כתיסה, אבל בהחלט אפשר לכנותה פרשת עגל הזהב, כי תכלס עם זה היא מזוהה. נכון שבתחילתה מופיעים דברים חשובים, מחצית השקל, מה שמלמד אותנו שאף אחד הוא לא שלם, כל אחד הוא מחצית וצריך לחפש את ההשלמה. המינוי של בצלאל שמלמד אותנו על אומנות יהודית, בצלאל לא סתם זה שמו של הבית ספר הראשון בישראל המתחדשת לאומנות, וכל העבודה האומנותית שלו והבחירה והצורך של האדם לבטא את עצמו, אם זה באומנות ואם זה בדברים אחרים. יש שם את נושא השבת והמשכן, זה גם מופיע, האיזון העדין הזה, איך לומדים, איך להתנהג בשבת, לומדים את זה ממלאכות המשכן, כל זה מופיע בפרשה, אבל אז מתחיל חטא העגל, במובן מסוים הוא תופס את מלוא תשומת הלב, לפחות שלי, כשאנחנו קוראים את הדברים, ואיזה כיף שבאותה פרשה בדיוק מופיע גם התיקון, כלומר, אפילו לא נותנים לנו לחכות שבוע במתח ובככה, לפעמים זה קורה בפרשות, באותה פרשה מספרים לנו שה... חטא של העגל נמחק, אולי לא סופית, הוא מלווה אותנו, הוא מהדהד עד היום, אבל בהחלט הקדוש ברוך הוא את הלוחות המנופצים שמשה ניפץ אחרי שהוא ראה את בני ישראל והעגל, את הלוחות המנופצים משה מקבל מחדש כלוחות שלמים, והוא יורד עם הלוחות השלמים, והוא יורד עם הבשורה הגדולה של הסליחה והמחילה והכפרה. אומרים פרשננו, אם במתן תורה קיבלנו את התורה לעולם, הרי שבחטא העגל ירדה התשובה לעולם. חטא העגל הוא היכולת לקלקל וגם לתקן. אז הרבה מאוד דמים מדברים באמת על הסליחה, יום כיפור זה היה, כשיורד עם הלוחות השניים, אנחנו רואים שכל התפילות של יום כיפור בנויות סביב זה, הוא מקבל שם במתנה משה את י' ג' מידות של רחמים, את 13 המידות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מראה לו בעצם את מידותיו ואת איך הוא מתגלה, ואנחנו משתמשים בה, הייתי כמעט אומרת בקוד הזה, בסוד הזה, הקוד של הכספת האלוקית, אנחנו משתמשים בו, אבל אנחנו לא נעסוק בתיקון, בכפרה ובסליחה, ברשותכם נעסוק בקלקול. אני באמת מצטערת, אבל אנחנו נדבר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה פדיחה, פשלה, מבוכה, בסך הכל אלה אבות אבותינו שם, דור המדבר, אנשים גדולים, אבל משהו פה לא, מה שנקרא, לא עושה שכל, כן, אני כבר בדרך לבולטימור, לא, doesn't make sense, משהו פה לא הגיוני. אנשים שראו את ים סוף נקרא, אנשים שראו את פרעה וחילו טובעים בים, אנשים שראו את עשר המכות, אנשים שקיבלו תורה מן השמיים, ראו את הקולות, שופרות וברקים, אנוכי השם אלוקיך, אותם אנשים עושים עגל זהב? משהו פה לא מפוצח עד הסוף. איך זה קרה? למה זה קרה? איך זה חלילה עלול לקרות לנו, כאן ועכשיו, לא שם ואז? ונתקלתי במהלך הכנת השיעור בפסוק, אני מודה, אמרתי אותו בטח בתהילים, אבל במרוצה, ופתאום השבוע ככה תפסתי אותו והסתכלתי עליו, פסוק שמסכם עבורנו ביחד את חטא העגל, והוא אומר כך, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. הסתכלתי על הפסוק הזה, אמרתי בול, זה פסוק שילווה אותנו הערב. הוא מאוד כואב, הוא מאוד יסודי, להמיר את הכבוד שלנו באיזה יצור שאוכל עשבים. אז הלכתי למזמור המלא בתהילים, מזמור קובב, פרק קובב, ויש שם שלושה פסוקים שמתארים היטב את חטא העגל. אנחנו דווקא לא נדבר על הפרשה, נדבר על הפרשה, אבל נעזר בפסוקי התהילים הפעם של דוד המלך, כדי לפצח את חטא העגל, שהוא באמת סיפור, שאם אנחנו חושבים עליו, לא כילדים, אלא באמת בגילנו, לא רוצה להעליב, אחר כך תמיד כותבות לי אמהות, שהן רואות עם הילדים את ה... וכולי, ואני תמיד אומרת, זה רמת גן, זה רמת בית ספר, אז לא, בסדר. גם בגיל צעיר ודאי אפשר להגיע לרמה גבוהה. אבל בכל זאת, כששומעים את הסיפור בפעם הראשונה, אז זה סיפור, הם עשו עגל. כשאנחנו נתקלים בסיפור הזה פעם בשנה, זה חייב לעורר אצלנו איזשהו תימהון, לא בגללם, בגללנו. האם זה אפשרי שגם אנחנו נמיר את כבודנו בתבנית שור אוכל עשב? ואל תתבלבלו, זה לא שנראה שורה, הנה עגל הזהב, אני לא עובד אותו, אני ניצחתי אותו. הוא כמובן לא ייראה כמו עגל מזהב, הוא יכול להיות הרבה מאוד דברים, הוא יכול להיות לא פיזי בכלל. איך אנחנו לא ממירים את כבודנו? מה קרה להם שם? מה צריך ללמוד? אנחנו נתחיל, שכאמור, שלושה פסוקים בתהילים, שלוש תשובות. אנחנו נתחיל בפסוק אחד לפני, ימירו את כבודם, זה הכל מתאר שם את כל ככה יציאת מצרים, את כל המהלך, והפסוק אומר כך, כך מתאר משורר התהילים אותנו, את אבותינו. יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה. אם תרצו, אני נתתי לזה את הכותרת, מהירות מול איטיות. ויעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה. רבותיי, הם עושים את זה כבר בהר סיני. המיקום הוא מאוד חשוב. הם עושים את העגל בחורב. חורב זה שם נרדף להר סיני. אנחנו מכירים את הסיפור, אבל נחזור על העובדות הבסיסיות, כן? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מה זה בושש? הוא מתמהמה, הוא מתעכב, הוא מאחר. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום! עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה, האיש אשר העלה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, האיש, אתם יודעים שהוא העלה אתכם מצרים, אז מה, אז הוא קצת נאחר, לא יודעים איפה הוא. צריך כאן ועכשיו משה חדש, אלוקים חדש, גורם רוחני מתווך חדש. הכל באווירה של יאללה, מהר, אין זמן. אנחנו חשבנו 40 יום, הם הרי ספרו, שהוא ירד מההר אחרי 40 יום. אבל לפי הספירה שלהם הם התבלבלו בחצי יום, בשש שעות, ביממה, מה שנקרא, זמנך עבר, זמן העגל הגיע. משה אאוט, עגל אין. ואיפה כל זה קורה? בחורב. כלומר, אומר לנו אבן עזרא, כן? רבי אברהם אבן עזרא, טעם בחורב. למה כתוב את המילה חורב? במקום ששמעו כל השם. פה. זה לא שאתם המשכתם שנה שנתיים במדבר. התחלתם מחשבות, עשיתם יום עיון. העגל או האלוקים? הלכו שניהם יחדיו. לא, אני חושב שהאידיאולוגיה צריכה להיות כזאת. אני מאמין, אני לא מאמין. יש לי ספקות. בחורב, לא שהתרחקתם, גם אם הייתם מתרחקים ועושים עגל, אבל כאן במקום שבו זה קורה, הרד"ק הוא אפילו, רבי דוד קמחי, הרד"ק אפילו יותר מפורש ומפורט. תראו מה הוא אומר. והנה הם עשו עגל בחורב, במקום שקיבלו התורה, ששמעו באוזניהם עשרת הדיברות, עשרת הדברים, ומה נאמר בהם? לא תעשה לך פסל בכל תמונה. כלומר, הרגע שמעתם, פה שמעתם, במעמד היסטורי מכונן שעד היום אנחנו כולנו זוכרים אותו, ובכל זאת בחורב אתם עושים את העגל, לא מוכנים להמתין, לא מוכנים לחכות. תמצית החטא, לפי חלק מהדעות, זה זה שהם עשו את זה כבר בחורב. המהירות, החיפזון, חוסר שיקול הדעת, חוסר יישוב הדעת, תפיסת עולם שאומרת, הכל כאן עכשיו מהר. קחו את הארבע מילים האלה, הן בעצם קצת מאפיינות גם את התקופה שלנו. הכל כאן עכשיו מהר. לא אחר כך, לא קצת, לא נמתין למשה. המלבים מתאר את זה בצורה ממש פסיכולוגית. הוא נכנס אליהם לתוך הנשמה, והוא אומר, כאשר בושש משה, כן, משה, משה מאחר, עשו את העגל, כי אמרו שצריכים לאמצעי בינם לבין השם. השם גדול מדי, אנחנו קטנים, צריך איזה משהו מתווך באמצע. עגל זהב. ואחר שלא בא משה, כן, הוא מאחר להם, שהיה אמצעי ביניהם, עשו להם אלוהים אשר ילכו לפניהם. ואז, הוא כבר רומז לפסוק הבא, המירו את כבודם, שהוא הנהגת משה, זה הכבוד שלהם, בתבנית של שור. הנקודה המרכזית כאן, זה, אני חושבת שמאוד מתאים לדורנו, היא באמת חוסר הסבלנות, חוסר היכולת להמתין, להתאפק, לשקול שיקולים ככה של טווח ארוך, אסטרטגיה ולא טקטיקה. הרב יעקב גלינסקי, הרב ינקלה גלינסקי, ככה כינו אותו, נהג לומר שהמנגנון הזה של משה רבנו מאחר עדיין תוסס, עדיין מסכן את כולנו. משה רבנו מאחר, ככה הוא כתב, זה משהו שתמיד אומרים לעם היהודי. אתה מאחר, אתה איתי מדי, אתה נו כבר, אין זמן. העולם מהיר יותר, נגיש יותר, נוצץ יותר, מזמין יותר, זוהר יותר, ואתה, אתה משה רבנו מאחר, תורת משה, כן, אתה מנסה לייצג את משה, הערכים שלך מיושנים. אתה לא מתנהל בקצב, באוטוסטרדה, עוד לא הגבת בטוויטר, לא העלית פוסט מגניב, לא שמת את זה בסטורי, אתה לא שנון, אתה לא מעודכן, אתה לא מציע פתרונות קסם, אתה, קדימה, אין לך שלום עכשיו, צדק עכשיו, ביטחון עכשיו, הצביעו עכשיו, קנו עכשיו, עגל עכשיו. אין לך עכשיו. משה רבנו מאחר וצריך להמתין לו, זה מצב מסוים שבעצם אומר, אתה צריך לעבור תהליך, לא ייתנו לך את הכל כאן ועכשיו. תמתין, תפנים, תחכה, תתאפק, רגע, איזו גיבור הכובש את יצרו, זה סיסמה שנכונה כמעט, כמעט בכל תחום. משה דרך אגב, גם לא יבטיח לך הבטחות, הוא לא איזה עגל זהב. רוב מה שמשה יגיד לך זה, תעבוד אתה, תתאמץ, תעבור תהליך במדבר, תתחנך, תתעלה, תתרומם, בסוף תקבל, תגיע לארץ המובטחת. יש לו גם נבואות כמובן של מה יקרה כשנגיע, אבל לאט לאט. הרב גלינסקי אומר, מאז ומתמיד, אנחנו נספוג ביקורת. אתם לא עומדים במבחן הזמן. אנחנו זונחים את הערכים האלה. אנחנו רוצים ערכים יותר מהירים, יותר זוהרים, יותר נגישים. העומק של תורת משה, הקדושה של תורת משה, זה לא נוצץ ומביא לייקים כמו עגל זהב. יש שם תנועה שנקראת תנועת ההעתה, slow movement, תנועה שקוראת לנו להאט את קצב החיים. ברוך השם לא הקימו מפלגה, הרבה מהדברים אני חושבת בחיים שלנו, בזמן האחרון, נדחקים הצידה מפני המפלגות. לא רק פוליטיקה היא מקום להשפיע, זה חשוב, אבל לא רק זה חשוב. תשימו לב שאנחנו כאילו משעבדים את כל סדר היום לטובת שריון 17 במפלגה של ההוא, כן יתאחד, לא יתאחד וכולי. אני לא אומרת שזה לא חשוב. גם לי יש מה להגיד לכל אחד פה. אבל עצם האמירה שרק זה חשוב, כן? תחשבו שבאותה היסטריה, באותו עניין, באותה סקרנות רעננה, היו מסקרים את תחום החינוך, את תחום המאבק בתאונות דרכים. ככה, עמית סגל היה משקיע את כל זמנו בכביש הזה, עכשיו השוטרים, אתמול הם נתנו 5 דוחות, מחר ייתנו 10 דוחות, עכשיו משפצים את המדרכה. מחלקת החינוך, רביב דרוקר, עכשיו מונה בחדרה, מנהל מחלקת חינוך יותר טוב, הוא פותר את הבעיות של האלימות בבתי הספר. גם זה משפיע. בתי חולים, גם זה משפיע. יש עוד זירות משפיעות בחיינו. זה אפרופו התנועה הזאת, כן? תנועת ההעתה. תנועות חינוכיות, אידיאולוגיות, רעיוניות, הרבה הרבה דברים משפיעים. יש פה מכינה קדם צבאית, יש הרבה דברים שמשפיעים על החברה. אז תנועת ההעתה, פה בישראל מקדם אותה בחור שקוראים לו עמית נויפלד, התכתבתי איתו ככה היום, הוא קורא למה שעוברים אצלו לתהליך הזה, חזרה בהעתה, כמו שיש חזרה בתשובה, חזרה בהעתה. והוא מסביר ככה, תרבות הצריכה בעצם מסתכלת על הזמן, זמן זה דבר שצריך לנצל, גם בני ישראל שם, מתחת להר. זמן צריך להיות מנוצל באופן מקסימלי, זמן הוא משאב. כן, התפיסה הקפיטליסטית, אנחנו מנסים למקסם את הזמן, כל פעילות אנחנו מנסים לזרז. למה? כדי לפנות עוד זמן. מה נעשה בו? ננסה לזרז עוד פעילות, כדי לפנות עוד זמן, כדי, הבנתם. עכשיו, אנשים, אם חושבים לפני המהפכה התעשייתית, כן, חברה יותר חקלאית, אז היא הייתה בתהליך של עונות, של מחזוריות, עובדים חלק מהזמן, מחכים, מחכים שהחיה תגדל, מחכים שהצמחייה, כן, תבשיל. המהפכה התעשייתית בעצם התחילה לדבר יותר על התייעלות. שוב, אנחנו לא אומרים, לא, צריך לחזור להיות חקלאים, אבל להבין מה קרה לנו. מהפכה התעשייתית זה אומר כמה פועלים, כמה מכונות, כמה מוצרים, כמה דקות, אבל אז זה נכנס מהמפעל לתוך החיים הפרטיים. כלומר, לקחנו את המהפכה התעשייתית אל הבית פנימה. אני מנסה לתקתק. אני מנסה להספיק כמה שיותר ביחידת זמן אחת, וזה משליך על הכל, כן? כביש מהיר, מזון מהיר, הכל, תחשבו כמה זה, הכל נהיה, כמובן, אינטרנט מהיר. עכשיו, בכל סקר, מעניין, הסתכלתי היום על כמה סקרים, כשאתה שואל אנשים, וזה הסקרים אמיתי, לא הסקרים שעושים כל נאום סקר, נאום סקר, הבחירות נורא מצחיקות, כאילו מישהו עושה משהו, רץ לראות בסקרים, עושה משהו, רץ לראות בסקרים. זה נורא מזכיר לי את העבודה שלי, שכאילו בודקים רייטינג כל יום, אבל בסדר, אתה לא יכול להנהיג לפי בדיקת רייטינג יומית. אבל כל סקר, וזה יציב ואמיתי, כל סקר מראה, כששואלים אנשים על קצב החיים, 80-90 אחוז, זה חוצה כאילו את כולם, אומרים, שהם היו רוצים להאט את קצב החיים שלהם, שמהר להם מדי, ש, 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 שדחוס מדי. לאן אנחנו בעצם כל כך ממהרים? זו השאלה בעצם שזה מעלה. לכאורה אומרים, אנחנו חיים בחברת שפע, אז איפה כל השפע הזה? כלומר, אין לנו זמן ליהנות מהשפע הזה כמו שצריך. המכונה שהייתה אמורה לשחרר אותנו, עדיין לא שחררה אותנו, אולי אפילו יותר מזה, הכניסה אותנו למרדף יותר מטריד. אומר משהו מעניין, עמית נויפלד, אומר, נגיד, מה המדד של תקשורת להצלחה? לא מזמן, אומר, הייתה כתבה בעיתון כלכלי, רמת החיים של הישראלים עלתה 10%. מה האינדיקציה? כי צרכנו 10% יותר, כלומר, צריכה עלתה 10%. אומר, זה מדד של רמת חיים? אולי צריך לבדוק כמה ספרים אנשים קראו, כמה שעות אנשים דיברו עם הילדים שלהם. זה גם יכול, מה זה, כל המדדים שלנו, אין מה לעשות, הכי קל למדוד מדד כלכלי. והסיפור הזה של ההזדרזות יכול חלילה חלילה לגרום לנו להחליף את משה רבנו בעגל. עד כדי כך זה הוביל את אבותינו. ואני ככה הסתגלתי, אמרתי לעצמי היום בצהריים, שנראה לי שנקודה הובנה, לא, הקטע של ההזדרזות. אבל אז קיבלתי פנייה מאוד מאוד מרגשת מאנשים שנמצאים איתנו כאן. שלום סיוון. שמי אלעד מדמון, מקיבוץ שדה אליהו, הוא פה איתנו בשורה הראשונה. לשיעור הקרוב יגיעו ירון סילברמן ואבא שלו יוסי מהקיבוץ, ואני חושב שהסיפור שלהם מדהים. ירון הוא בכיסא גלגלים עם שיתוק מוחין. יש לו אח תאום שקוראים לו פריאל, הם תאומים. השבוע הם בני 34. ירון למד בתיכון של הקיבוץ תוכנית שילוב שנבנתה כאן עבורו, היום הוא במרכז שיקומי, ו... הם טיפסו לפני זמן קצר בנפאל על חלק על רכס מתוך הרי ההימלאיה. מפקד יחידת האלפיניסטים חלם תמיד לעשות טרק של נכים בנפאל. ארגנו מסע כזה, קבוצת נכים, עם מלווים, עם חברים, עם בני משפחה. אני רוצה לצרף לך כמה תמונות כדי להוכיח שזה אפשרי. זה ירון שלנו שפה איתנו, וזה זה המסע, החלט. זה אחת התמונות המדהימות לדעתי, ממש. אני לא יודעת איך עשית את זה, אני לא הייתי עוברת. וזה ככה יותר, יותר כשהם מגיעים לפסגה. ואז הוא אומר לי, אני חושב ש... קודם כל, אנחנו בדרך כלל צופים באינטרנט, ושוב, תודה למי שמשדר, אנחנו צופים בשדה אליהו, אבל לכבוד יום ההולדת, אנחנו מגיעים לשיעור בהיכל שלמה, אני חושב שהבחור הזה מוכיח שאפשר להגיע הכי גבוה תרתי משמע, הוא מוכיח שלנשמה אין גבולות. ואני כתבתי לאלעד, תודה שאתם באים, והתמונות, וזה מרגש והכל, אבל אז בעצם אמרתי לו, רגע, זה היום הולדת, אז זה כי טיסה, אז זה הייתה בר מצווה שלהם. הוא תוך שניות שולח לי, אומר לי, כן, והנה דרשת הבר מצווה שלהם, זה שמור בקיבוץ המסודרים, ארכיון מסודר, הנה דרשת הבר מצווה שהתאומים נשאו. עברתי, ואני יושבת בבית, מסתכלת על מה הם אמרו, גם פריאל, גם ירון, בדרשה של קיטיסה, וכך כתוב שם, כן, זה כבר עברו 20 ומשהו שנה, אבל כך מסבירים נערי הבר מצווה, אני מקריאה לכם. בפרשת קיטיסה מופיע חטא העגל. מה שגרם לבני ישראל לשגות ככה, זה חוסר סבלנות. אם הם רק היו מחכים עוד יום אחד, משה רבנו היה מגיע, ובני ישראל לא היו חוטאים. המילה סבלנות לא מופיעה בתורה, אבל לפי מילון אבן שושן, משמעותה, התאפקות, שליטה ברוח, ערך אפיים. זה כבר כן מופיע בתורה, ואפילו הגענו בחזרה לפרשה שלנו. בתחילתה, זה נקודה מדהימה, בתחילתה אין לנו סבלנות. מה קורה בסופה? הקדוש ברוך הוא, אמרנו, מלמד את משה את י' ג' המידות שלו, של הרחמים. מה המידה אחת העוצמתיות ביותר שהוא מלמד שם? ערך אפיים. אני ערך אפיים, תהיה גם אתה ערך אפיים. תהיה גם אתה בעל סבלנות. אני כמעט משמיד אתכם, אני כועס על חטא העגל, אני זועם. אבל אני ערך אפיים ואני מתאפק, ועד היום אנחנו צריכים לדבוק במידה הזו של הסבלנות של ערך אפיים. ככה הסביר נער הבר מצווה בשדה אליהו, מתחבר מאוד, אני חושבת, לפסוק בתהילים, לחטא העגל, אז מזל טוב באיחור, הוא חוגג פה עכשיו 34, יחד עם אחיו התאום, באמת תודה, ואני חושבת שזה הוסיף לנו באמת עוד הבנה על כמה המהירות עלולה לשבש לנו את שיקול הדעת, וכמה ערך אפיים זאת המידה שצריך לדבוק בה. אז זה אולי הסבר ראשון, אמרנו, אנחנו במבוכה, לא מבינים איך אבותינו התנהגו ככה, הסבר ראשון, מהירות משבשת שיקול דעת. הסבר שני, זה הרי לא רק המהירות, אנחנו מגיעים לפסוק שמשך את תשומת ליבי ככה בהתחלה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, או בעצם אפשר לקרוא לזה, להמיר ערכים בלי לשים לב. אני גיליתי השבוע דבר נורא מרגש, עגל הזהב, לכאורה ביטוי בין, מה? 3,000 ומשהו שנה, אי שם במדבר, אי שם בפרשת כי טיסה, ישראל, מדינה יהודית, דמוקרטית, מודרנית, 2019, תשע"ט, מה לנו ולעגל הזהב? הביטוי הזה מככב, צריך להגיד מחכב, מחכב במהדורות החדשות שלנו כאן ועכשיו. לא שומעים בחדשות על פרה אדומה, לא שומעים בחדשות על מחצית השקל, אבל אם אתה ניגש לגוגל, כותב עגל הזהב, לא גוגל רגיל, גוגל ניוז, גוגל חדשות. זה מביא לך את האזכורים האחרונים בחדשות של צמד המילים עגל הזהב, ואני עשיתי את זה היום. ותראו איזה יופי. הביטוי פשוט, בהקשר הזה של להמיר ערך נכון בערך לא נכון, להמיר כבוד בשור, פשוט משמש אותנו עד היום. נורא יפה, תראו דוגמה, אני מקריאה לכם כמה כותרות בתור דוגמה, לא שאני מסכימה עם כל התובנות, אבל האנשים פה לשיטתם מסבירים איך עגל הזהב זה עגל הזהב. אז תראו, כתבה בוויינט נגד המטוס של ראש הממשלה. זה יהיה מטוס שהוא עגל הזהב מעופף, זה חצוף. כך אומרת מרב מיכאלי שמתנגדת לרכישת המטוס החדש. אוקיי? כאילו לוקחים כסף, בונים להם ראש הממשלה מטוס, זה יהיה מטוס שהוא עגל הזהב, מרב מיכאלי הייתה צריכה להגיד אולי עגלת הזהב, אבל לא התברך לה בטעות, אבל אוקיי. אבל זה דוגמה. אוקיי, תסכימו לא תסכימו. הביטוי כביטוי להמרת ערכים נשאר. אוקיי, כתבה בתחום החינוך, כתבת חינוך מדווחת. הסגידה למבחני המיצב הפכה לעגל הזהב. כלומר, תלמידים אומרים, מיפה, צריך להוסיף להם בתנך נקודות, הסגידה למבחני המיצב היא עגל זהב, שוב, הופכים פה ערכים, ממירים ערכים. מאמר בעיתון הארץ, נטע ברזילי היא עגל הזהב החדש של החילונים. טוב, המחוזות שעיתון הארץ מגיע בדורנו, זה באמת דבר מעניין, אבל אוקיי, זה הכותרת. כותב רצה להגיד משהו קצה, אבל בסדר, נדע, ברזילי, העגל הזב החדש של החילונים, אוקיי, בסדר. עוד קצת דוגמאות, הנה, לשכת עורכי הדין. לא נעים, פרשת אפי נווה וכל התחכים והעניינים, כתבה בלשכת, על פרשנות, פרשן משפטי, הכסף הפך לעגל הזהב בלשכת עורכי הדין בימינו. אז כל מיני הזכורים מכל מיני כיוונים, אבל בגדול זה יפה לראות שהביטוי איתנו, שאנחנו לא שוכחים את ההמרה הזאת, כל אחד לפי, כן, מה שהוא רואה בתור כבוד ומה שהוא רואה בתור שור, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא אומר פה, אתם הייתם קרובים למלאכי השרת. אמרנו קודם, האנשים האלה שמעו, אמרו נעשה ונשמע. הם מגיעים לרמות רוחניות שאנחנו לא כך מבינים. אומרים ששפחה ראתה על הים דברים שהנביא חזקל בן בוזי לא ראה. כל אישה פשוטה שהלכה שם בים סוף הגיעה לתובנות רוחניות יותר מהנביא חזקל שראה מעשה מרכבה, תחיית המתים, ראה משהו. אז איך אתם מחליפים? איך זה קורה? ועוד גם חשבתי על זה, כשאנשים שמסתובבים איתם, זה משה, זה לא משה רבנו, אנחנו אומרים משה רבנו בתור פעם. אתה חי בדור של משה ועושה עגל? אתה חי ליד כזה אדם ענק. אתה משה, אהרון ומרים, זה הסביבה שלך, ואתה מחליף את זה בעגל? מה נסגר? עכשיו, מפרשים מסבירים קודם כל על איזה כבוד מדובר, שלא נתבלבל, זה כבוד השם. בן עזרא אומר, וימירו כבודם, זה כינוי. כינוי לכבוד השם. האמרה, יש היום בשיווק דיגיטלי, יש מונח, קוראים לזה יחסי אמרה, conversion, כאילו איך אתה לוקח לקוח, מה המטרה הסופית שלך? שהוא יקנה ספר, שישאיר לך את המייל, שהוא ילחץ, ישאיר לך פלאפון, ואז אומרים, מתוך נגיד 100 איש שנכנסו לאתר, 10% בסוף עשו מה שרציתי, אני יודע לכוון אותם לעשות מה שאני רוצה, נגיד להשאיר מייל, אז הגעתי ל10% יחסי המרה. אבל זה המרה מאוד מאוד מעליבה, כן? התורה, שור. זה גם לא איזה אידיאולוגיה. מילא שוב, תבוא עם איזה משהו רציני. אני חושב ש... שור, זה לא שבאת לי דת חדשה, תפיסת עולם, זה ברור שזה נחות, כאילו ביחס לכבוד שלכם, השור הזה. המפרשים, אגב, כן, לא חסים עליה ותיאורים, והם מסבירים לנו שזה דוחה במיוחד, כן? גם רשי, גם מצודת דוד, מסתכלים על הפסוק הזה בתהילים, ואומרים, חבר'ה, מישהו פעם ראה שור אוכל? אומר לנו רשי, מה זה אוכל עשב? זה לא בסכין ומזלג. אוכל עשב, אין לך מתואב ומשוקץ מן השור, בשעה שהוא אוכל עשב, והוא מוציא פרש רבה, והוא מלוכלך בה, ויש סברה אחרת שהוא מוציא ריר, ומצודת דוד אומר, הזכירו בגנותו שהוא מלכלך את העשב ברירו ואוכלו. מחילה מכבודכם, כן, אבל איכס, מה אומרים לנו פה רשי מצודת דוד? שור אוכל עשב. נו באמת, איך אתה לא מתבייש? זה לא רק שזה לא אסתטי, זה מביך. כלומר, אנחנו יודעים על אלוקים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. תגיד לי, זה גועל נפש. יושב רבי יצחק הרמה, רבי יצחק הרמה, בעל עקדת יצחק, יושב בספרד, בתקופה של ספרד המוסלמית, תקופת גירוש ספרד, והוא מזהיר אותנו שהמרת הכבוד שלנו בעשב, זה לא שהיא עלולה לקרות גם לנו, היא קורית גם לנו. אין בן אדם שאין הבדל אצלו בין הרצוי לבין המצוי. כל אדם, אם אני אגיד לו מה הדברים הכי חשובים לך בחיים, משפחה, ערכים, תורה, אמא שלי, סבתא שלי, פה, שם, כל אחד יכול להגיד מה הדברים שחשובים לו. עכשיו בוא תראה לי איך הזמן שלך נראה לאורך היום. ברור שהמצוי והרצוי לא נפגשים, שיש ביניהם פער. אומר לנו רבי יצחק הרמה, ההמרה הזאת, הבלבול הזה בין כבוד לעשב, בין האידיאלים שלי לבין התכלס החיים שלי, זה ברור שקורה לנו. תראו באיזה עברית יפהפייה יושב לפני 500-600 שנה בספרד, וכותב בעברית הזאת רבי יצחק הרמה. על זה אמר המשורר, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. ועם פשט הפסוק על החטא המפורסם אשר בסיפור הזה ידבר, הפסוק יפשוטו מדבר על עגל הזהב. הנה גם כן אפשר ונאות לפרשו על כלל רוע הבחירה האנושית. כל פעם שהילדים שלי רוצים אותי ואני תקועה בשטויות בוואטסאפ, זה. על כלל רוע הבחירה האנושית, אל מה? אל המבוקשים המדומים, זה הפילוסופיה של ימי הביניים, המבוקשים המדומים, אשר בהם ממירים את כבודם האמיתי. כלומר, כלל רוע הבחירה האנושית זה you name it, איפה שלא תסתכל, אנשים ממירים כבוד בשור, והוא ממשיך, זה לא סתם שור. שהם מניחים שלמות כבודם, שהיא הנפש המשכלת, כן, שוב, זה הפילוסופיה, ימי הביניים, האידיאל זה הנפש המשכלת, ומה הם מחליפים אותו? ונוטלים בעבורו העניינים החומריים, אשר השתתפו בהם אדם ובהמה. בעיניו אין דבר יותר בזוי, מה שמשותף של אדם ובהמה, כן? מה, אוכלים, אוכלים, זה, זה, כאילו, מה, אתה הולך למחנה המשותף הנמוך, שיש לך עם הבהמות, ולא למחנה המשותף הגבוה, שיש לך עם השם. אוכל עשב, בכיף, שניכם. צלם אלוקים, זה גם כן רק שניכם. עם מי, את מי אתה מחליף? את מי אתה מחליף במי? גם בספרד יושב רבנו בחיי בן יוסף אבן פקודה, פקודה צריך להגיד, בספר המפורסם שלו חובות הלבבות, הוא גם כותב על זה. בסביבות שנת אלף, לפני יותר מאלף שנה, הוא כותב את זה בערך ב-1080 לספירה, כן? את מה שאנחנו עכשיו רואים, הוא כותב גם בלשון יפהפייה, מסתכל על הפסוק הזה, מסתכל על הפרשה, מסתכל על המרת הכבוד, הוא אומר לנו בעצם, בצל איזה כנפיים אתה רוצה לחסות? כל אחד מאיתנו תכלס עובד אצל מישהו, מאמין במישהו, מחובר למישהו, קשור למישהו, חושב שזה מה שכן יגן עליו, יהיה איתו, זה, 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 זה ככה מה שמסעיר ומחדש ומרגש אותו. אומר בעל חובות הלבבות, כשהם עושים המרה, הם בעצם מחליפים, כאילו מחליפים חברת ביטוח. המירו את החברת ביטוח של תורת משה, ועברו לחסות בצל התורת ביטוח, החברת ביטוח של העגל. מי שבוטח בזולת השם, כותב בעל חובות הלבבות, מסיר האלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח עליו, אם אתה בוטח בעגל, בבקשה העגל ישמור עליך, שנאמר, וימירו את כבודם, בתבנית שור אוכל עשב, ונאמר, פה הוא מביא מי ירמיהו, פסוק דומה עם המילה הזאת, ההמיר גוי אלוקים, והם הלא אלוקים, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. גם שם אנחנו רואים, גם אצל הנביא שמתנבא, קבל מהקדוש ברוך הוא בדיוק את אותו עניין של, אתה מחליף זה בזה. ופה אני רוצה לתת ככה שתי דוגמאות לעגלי זהב. היינו הרבה עם יהדות ספרד, אנחנו עכשיו עוברים במסע שלנו, אמריקה, רוסיה. הכל כמובן רלוונטי לישראל. עגל זהב, נו, באמת, לא צריך אפילו להרחיב, כמובן כסף, כסף, כסף. הרב מלובביץ' התמודד המון עם הבעיה הזאת, מי שמתחיל לפעול בשנות ה-50 באמריקה, עם יהודים, פליטי שואה, פליטי אירופה, מלחמה, עניים, צריכים כסף, כן, דולר, in God we trust, שיעבוד, חברה שכסף ככה במרכזה. הרב מלובביץ' צריך להנחיל השקפת עולם של, שהכסף הוא לא, הוא חשוב, הוא לא העיקר. בהרבה מאוד שיחות, הוא שואל את המשפחה בצורה ככה בוטה, מה יש לכם בסלון? עגל או משכן? כל משפחה שתגיע לסלון, מה מדברים במטבח? מה השיח? מה הלוך ילך? מה השיח בבית? מה הילדים שומעים? מה העיקר? כסף? משכן. עגל? משכן. מה העיקר? והוא אומר, הוא מעלה נקודה מדהימה שמאוד ככה במשנתו הייתה חוזרת רבה מאוד, תפקיד האישה, והוא מזכיר לנו את הסקופ ההיסטורי. לא נעים לי, יש פה גם גברים בקהל, אני מצטערת, אבל אין דרך אחרת להגיד את זה. אבות אבותינו אכן חטאו בעגל. אמות אמותינו, לא. הנשים נמנעו מחטא העגל. הגברים, חבל הזמן, הובילו. אבל באו לנשים, אמרו, תביאו תכשיטים, תביאו תכשיטים. עכשיו, אולי תגידו, טוב, הם אוהבות התכשיטים שלהם. זמן קצר אחר כך היה צריך להקים משכן. מי הראשונות לתת? מי הראשונות להתנדב? נשים. חז"ל אומרים לנו, שלאורך כל דור המדבר, נשים הבינו הרבה יותר טוב מה אנחנו בכלל עושים פה. כשהגברים רצו לחטא המרגלים, נשים לא האמינו למרגלים. כשהגברים רצו עם קורח, אנחנו יודעים איך אישה, אשתו של און בן פלט, מצילה אותו מהמחלוקת הנוראית הזו. כלומר, לאורך כל נדודנו במדבר, מדובר הרבה, הרב נריה כותב, איך מרים הנביאה חינכה בצורה יותר נכונה ממשה ואהרון. אסור להגיד ככה על משה ואהרון, אבל הוא מסביר את העקרונות החינוכיים של איך היא מנחילה לנשים אחרת מהדרך שהם מנחילים. מאוד מעניין. טוב, מתאים לחינוך גם היום. אבל אנחנו רואים שנשים התנהגו שם אחרת. והרב מלובביץ' מגיע לאמריקה, שנות ה-50, 60, מתחיל לחנך מאפס, מאפר, לבנות את יהדות אמריקה, כן, העוצמתית. והוא מדבר בעיקר לנשים בשיחות שלו, ואומר, אני אקריא קטע אחד. אפילו היא מרגישה האישה, שיש נטייה קלה בבית, לכיוון הכסף ולא לכיוון היהדות. דוגמה, לעבוד בשבת. זה היה מבחן מאוד גדול ליהודי אמריקה אז. היו מפטרים אותם, יש יהודים שהיו עובדים שישה ימים, שבת, לא מגיעים למפעל, מתפטרים, יוצאים לחפש עבודה שוב בשבוע הבא. זה המסירות נפש שמגיעים מאירופה עם כל מה שסבלו, ועכשיו צריכים להתמודד עם אל הכסף החדש, כן? אז אומר, אם האישה מרגישה אפילו נטייה קלה בבית לכיוון הכסף על חשבון היהדות, היא צריכה לצעוק ולעמוד, ולצעוק ולעמוד בכל תוקף. אין זה מקום לעגל כי אם מקום המשכן. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד על הבית הזה ושכנתי בתוכם. כאן הוא יתגלה עם הקדושה והאור שלו, ולא נוותר. כשם שבימים ההם הנשים פעלו בתקיפות, שרפו ותחנו את העגל לאפר ואשן, מעניין? מודה שאני לא מכירה. ומנגד בנו הנשים את המשכן והיו הראשונות לסייע, כך גם בדורנו. שהוא גלגול של דור המדבר, זה רעיון של הארי, האריזה, הארי הקדוש, שהרב מלובביץ' הרבה מזכיר, שאנחנו סוג של דור המדבר 2, גלגול כזה, הדור שלנו, דור הגאולה, גלגול של הדור ההוא, כך גם נשות הדור הזה, הן שיגרמו לנו לא להשתחוות לכסף תוך ויתור על ערכים, אלא אדרבה, לנצל את הכסף שמשיגים, אנחנו לא נגד כסף, לנצל את הכסף שמשיגים, כדי לעשות מהבית עצמו משכן. והוא ממשיך וממשיך, ואז יהיה הבית בריא, חי, שמח, עם אלוקות בגלוי, על ידי זה יזכו אנשים, עם בעליהם וילדיהם, ללכת בקרוב לקראת משיח צדקנו, במהרה, בימינו, אמן. יש עוד אתגרים מול הכסף, זה ברור, אבל יש אתגר שדווקא נראה לי שניצחנו אותו. השבוע קיבלתי ספר חדש חדש שיצא לאור, שנקרא חלום ושבר. זוכרים את קרמית גיא? כשאני הייתי ילדה זה היה כאילו החדשות, חיים יבין, קרמית גיא, שמות כאלה מהילדות, עיתונאית ותיקה, שיצאה לבדוק את סיפורם של הקומוניסטים העבריים. מרתק. נורא קל לשבת היום וללגלג. נו, קומוניזם. מישהו פה עם איזה פיתוי, יש לכם איזה יצר לקומוניזם? לא נראה לי. אז נורא קל להגיד, היה טוב, זה היה עגל הזהב. עכשיו, ככה, מפרספקטיבה, נורא קל להגיד את זה. אבל מה הקומוניזם של היום? מה עגל הזהב של היום? שעוד 50 שנה נגיד, איך האמנו בזה? איזה טיפשים היינו? איך לא שברנו את זה אז? מאוד מעניין, התחלתי לקרוא, לא סיימתי, אבל היא מדברת על בעצם על העגל הזהב הזה. רבותיי, הוא סחף מיליונים, ובתוכם מיליוני יהודים, וגרם למיליוני קורבנות, ובתוכם מיליוני קורבנות יהודים. זה אנשים, האמינו כאן ועכשיו, מה זאת אומרת, יש בינינו אנשים, עולי רוסיה, שעל בשרם חוו את העבודה הזרה הזאת. מה שמרתק זה, שכמעט כל מייסדי הקומוניזם העברי, הם מבתים אדוקים, חסידיים, ליטאיים, מספרת פה את סיפוריהם, איך הם מבינים, שאת העגל הזה צריך לנתץ. הנה סתם דוגמית קטנה. הדבר הזה פורסם מטעם מפלגת מפם בשנת 53, כשסטלין מת. מפם היום זה גלגול היסטורי, ימם במרץ. מרץ זה מפם, רץ ושינוי שהתאחדו ביחד, אבל זה כבר גלגולים היסטוריים, אף אחד שם לא פרסם כאלה מודעות. אבל מה שהם פרסמו ב-53 זה הלך הרוח. זה מתפרסם בעיתונות העברית, כן? מפלגת הפועלים המאוחדת נחרדה לשם האסון הגדול אשר ירד על עמי ברית המועצות, על הפרולטריון העולמי ועל כל האנושות המתקדמת. כן, רבותיי, אתם האנושות המתקדמת, ירד עליכם אסון גדול. בהילקח, המנהיג הגדול והמצביא המהולל, יוסף ויסריונוביץ' סטלין, אנו מרכינים את דגלנו ביגון לזכר הלוחם המהפכני הגדול, אדריכל הבנייה הסוציאליסטית, קברנית תנועת השלום בעולם, פעליו ההיסטוריים הכבירים, ידריכו דורות במצעדם אל משטר הסוציאליזם והקומוניזם בכל רחבי תבל. רבותיי, הדבר הזה היום, אנחנו יודעים שמדובר באחד העריצים, הרוצחים האכזריים בתולדות העולם. הגליות של מתנגדים, של מישהו רק חשד כמתנגדים, רדיפות, דיכוי, אלימות, חיסולים, השתקות, מחנות כפייה, מחנות עבודה, הסגר, פולחן אישיות מטורף, הרעבה, כמובן השתקה של חופש הביטוי. יש מחלוקת אגב בין היסטוריונים, כמה מיליונים סטלין הרג, כלומר הביא להריגתם. על כמה מיליונים אחראי המנהיג הדגול הזה, שהאנושות המתקדמת כולה, כן, לא מתאוששת, הערכות הן, זה בלתי נתפס, כן? בין 8 מיליון ל-20 מיליון קורבנות של קומוניזם בתקופתו של סטלין. שוב, קל להגיד היום, נו באמת. מה הנו באמת של היום? איזה ערכים היום? אנחנו צריכים להיות יותר ביקורתיים כלפיהם ולא לא לנהות אחריהם ככה בעיניים עברות. יש פרק בסוף שנקרא סוף הדרך, בסוף הספר ההיסטורי הזה, שכרמית גיא ממש מתארת ערב של התפכחות, שאנשים מספרים איך הם ברחו מהעיירה היהודית, שנאו את החזן, את הסבא היהודי, את האוכל הכשר, תיאורים כמעט הייתי אומרת אנטישמים, כמעט אוטו-אנטישמים, ברחו מהגלותיות הזאת אל האור, אל החופש, אל סטלין, אל לנין, מרקס, קומוניזם, סוציאליזם, בצורה, כן, ככה, שהם גילו מחדש, ויושב שם אחד, זה ממש מאמרים, משתפים בתפיסת עולמם שנשברה, יושב שם אחד שקוראים לו הנס רוזנטל, ממנהיגי הקומוניסטים העבריים, הנס רוזנטל הוא אבא של רוביק רוזנטל, היום הוא בלשן מפורסם, לשונאי מפורסם, הנס רוזנטל אומר, בפעם הראשונה שהייתי צריך לומר, אני יהודי, ולא אני אדם, או אני פועל, זה היה קשה כמו לפרוץ מנהרה בתוך הר. ניסיתי וניסיתי, בסוף כתבתי את זה, הוא לא מסוגל להגיד את זה, הוא כותב את זה. אני יהודי, ולא אני פועל, אני בן אדם. אומר, מחקתי, תאבתי את הזהות שלי. אני צריך עכשיו לחזור אל הזהות הזאת ולחזור לתוכה. והוא כותב שירים הנס הזה, אחרי שנשבר לו החלום ושברו, הם מבינים שקרובי המשפחה שלהם נרצחים ברוסיה, כשהם מנסים לקדם קומוניזם בארץ ישראל, שם נרצחים מיליונים בשם הרעיון, ואז הנס כותב לעצמו שירים, מתחיל כמו שירים, הוא קורא לכל החבורה של הקומוניסטים, מקריא להם את השירים שהוא כתב אישיים, ואחד מהם מסתיים במילים האלה, ככה כמעט מסתיים הספר, כן, לא יודעת מה הייתה כוונתה של כרמית גיא, אבל ככה הוא מסתיים. היום אני גאה לומר כי יהודי אני, יהדותי אינה רק גורל. היום בשמה, על כל כוחות השחור, הכרזתי מלחמה. היום בשמה, על כל כוחות השחור, הכרזתי מלחמה. כלומר, זה לא שהיא חלק מכוחות השחור שצריך למגר, אלא היא התפיסה שתביא לתיקון עולם. היא תתקן את היחס שלך לכסף באמריקה, היא תתקן את הבעיות כן, שצצו מרוסיה וכולי. לא להמיר כבוד בשור, זה מביא לאסונות היסטוריים, זה יכול להיות באידיאולוגיות גדולות, זה יכול להיות בהחלטות קטנות. אני רוצה לדבר עם הסבתא פעם בשבוע, אני אדבר. אני רוצה לעשות כושר, אני באמת רוצה, אני אעשה. אנחנו ממירים את מה שאנחנו רוצים במה שבפועל קורה בחיינו. זו נקודה שנייה שבעצם אפשר לנסות להבין את החטא שלהם, את ההחלפה של ערך בערך. זיכרון, זה הנושא השלישי. אנחנו עוד מעט בשבת זכור, השבת לפני פורים. אני חושבת שאחת המילים המנחות בסידור, בתורה, בסידור התפילה שלנו בתורה, זה השורש הזה של זין חף ריש. אולי לא סתם זה גם המילה זכר, כי הזכרים צריכים לזכור יותר, אנחנו רואים שהם שוכחים כבר במדבר, רגע אחרי מתן תורה, אבל באמת לזכור, למען תזכור, וזכרתם, והיו לזיכרון. אם תסתכלו, ככה תרפרפו כשאתם מסתכלים בסידור, בתורה, ותתחילו למרקר, תראו עוד כמה המילה, בדמיון למרקר, תראו עוד כמה המילה הזאת, כל הזמן. כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות תמידיות, מלחמה נגד שכחה. מלחמה נגד אמנזיה היסטורית, לשכוח מי אנחנו, לשכוח מה אנחנו. יש סיפור שככה ראת אצלנו במשפחה, בעלי הוא ממשפחת קוק. זה קשור גם לרב אברהם יצחק הכהן קוק, כן? זה ייחוס מכובד. סיפור שהיה מספר הרב נחום קוק, זכר צדיק לברכה, מקרובי המשפחה של בעלי, היה רב ברמת גן, ופעם הוא היה באמת איש חסד ככה, עם לב פתוח וגדול, פעם הוא ראה קשיש שמחפש את עצמו ולא מוצא את עצמו ברחובות רמת גן. אז הוא ראה שהוא במצוקה, הכניס אותו לאוטו, אמר לו, לאן אתה צריך, איפה אתה גר? והוא היה עם אמנזיה, מחלות הכי מפורסמות זה עם, כן, כל מיני ליקויים של זיכרון, ככה של פגימה. בזיכרון, והוא לא יודע להגיד לו, הקשיש, לאן עושים? הוא אומר, תגיד לי איפה אתה גר, איפה אני אקח אותך? הוא התחיל לנסוע. פה אולי משהו אומר לך, משהו מצלצל, משהו נראה מוכר. נוסעים, נוסעים, מסתובבים, מסתובבים, ורק אחרי איזה זמן, פתאום הקשיש אומר, הכל פה. שולף שרשרת, בתוך השרשרת, כנראה בני המשפחה, שמו לו את כל הפרטים שלו. אם הוא הולך לאיבוד, קוראים לו כך וכך, כתובת כך וכך, טלפון כך וכך, אורו עיניו של הרב נחום, לקח אותו לאן שהוא צריך בדיוק. אחר כך הוא מספר את הסיפור ואומר, גם אנחנו כאלה. גם לנו יש שרשרת כזאת שאומרת לנו מי אנחנו, מה אנחנו, מה היעד. אבל גם אנחנו לפעמים שוכחים, מתבלבלים. שכחו אל מושיעם עושה גדולות בגדולות במצרים. זה התיאור השלישי והאחרון מספר תהילים על חטא העגל. עם ישראל אמרנו, סיבה מספר אחת, מהירות, מהירות, חיפזון. סיבה שתיים, ממירים, כבוד מהיר, עכשיו בכבוד גדול, כאילו להמיר את הרוחני בגשמי, המרת ערכים, לא לשים לב שאתה מבלבל בין תורה לשור. אבל למה, איך אפשר להגיע לזה עוד? שכחו, עברו כבר 40 יום. יכול להיות שב-40 ימים האלה, הם לא היו מצוידים בכל ארגז הכלים שאנחנו מצוידים כדי לזכור ולזכור ולזכור. ולכן המערכת הסיסטם ההלכתי הוא כל כך מלא בתזכורות. ראיתי את זה, דוגמה, אצל רבי נחמן, רבי נחמן מברסלב, כשהוא מסתכל על המילים היפות, שכחו אל מושיעם, אצל רבי נחמן גם המון זה חוזר, שכחה זיכרון, שכחה זיכרון, אומר לנו רבי נחמן, כי התורה היא בחינת זיכרון. תורה שווה זיכרון. והם כפרו בתורה ובשם יתברך, וכל זה מחמת תאוות העולם הזה, שלא רצו לדבק מחשבתם בעולם הבא. אפשר להגיד שהעולם הבא זה זיכרון, העולם הזה זה שכחה. ואז הוא אומר, זה כמו הסיטרה דמות, אגב, מלשון מוות, שהוא בחינת שכחה, שהיא מיטת הלב. זה הגדרות היפות של רבי נחמן. שכחה זה מיטת הלב, שהלב בעצם מת, שהוא לא זוכר. הוא אומר, זה בעצם כל סיפור יציאת מצרים. האם אתה אדם שוכח, או האם אתה אדם זוכר? פרעה רצה להתגבר על ישראל, להמשיכם לגלות ועבדות תחת ידו, שהוא בחינת שכחה. להיות בגלות, להיות עבד, זה שכחה. להשכיחם, חס ושלום, את זיכרון העולם הבא, שהיו רגילים לדבק מחשבתם שם, כפי מה שקיבלו מאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב, שהם התחילו להמשיך, זה הזיכרון בעולם. מה עשו אברהם, יצחק ויעקב? נתנו לעולם זיכרון. התחילו להזכיר לנו, מהם זה הכל מתחיל. יש לנו ממי לזכור. כי הם הודיעו וגילו אלוקותו בעולם. קרב, זה לא בשדה קרב של מלחמות, זה לא בשדה קרב של כסף, זה קודם כל זיכרון שכחה. אתה בכלל זוכר מי אתה, אתה זוכר מי השרשרת הזאת. ברגע שהם שכחו, האל מושיעה, מושא גדולות במצרים, אין עם מי לדבר, הם לא זוכרים בכלל, הם לא מחוק. אין חיבור של עבר הווה עתיד, בשנייה אתה מגיע לעגל הזהב. עכשיו אני רוצה להיעזר בכם כדי לעשות לשלום בית, לקראת הנסיעה לבולטימור, מאוד חשוב. אמרתי שאני ממשיכה מפה לשם, ובעלי היקר ידידיה, היינו לפני חודש ומשהו באטלנטה, וגם בהרצאות, ואני, כל אישה והקניות שלה, הקניות שלי באמריקה, הרבה פעמים זה כל מיני מגזינים כאלה, אני תמיד מגיעה לקופה ויודעים מה לשים לי שם, ואני, באחד, לא יודעת, היינו בטארגט, בקניות, חיפשנו שטויות לילדים, כל מיני מתנות שיראו מצד אחד מאמריקה, מצד שני כמה שיותר זולות, אז ליד הקופה אני מוצאת מגזין, המגזין, כן, Time, The Science of Memory, The Story of Our Lives. זה Special Edition, מדי פעם מוצאים את המהדורות המיוחדות האלה, עיתון שלם רק על זיכרון. זה חיכה לי באטלנטה ליד הקופה, בטארגט. אני עומד לידידיה, זה היה בערך, סליחה, אבל איזה לפחות 15 דולר, אני אומרת לו, נו, תראה, זה מעניין. הוא אומר לי, תקשיב, את לא תקראי את זה. אמרתי לו, לא, אני אומרת לך, זה, אבל את לא, לא חבל, את כל פעם קונה סתם, את לא תקראי את זה. אני אקרא. עכשיו, היום, זה שוכב על השולחן שלי בזה, לא פתחתי את זה עד היום. עכשיו, זה בעיה, אנחנו עושים שוב. עכשיו, ברור שהוציאו דברים אפילו יותר מעניינים. אמרתי, חייבים לקרוא, שכחו אל מושיעם, אנחנו מדברים פה על זיכרון, יש לי גיליון של טיים, ספשייל אדישן, על זיכרון, על השולחן. עכשיו תגידו לו שהשתמשתי בזה בשיעור, קראתי, ואני יכולה, שווה לקנות גם את המגזין הבא, לא שאני מבקשת רשות, כאילו פדיחות בקיצור. אז הבנתם, באמת מגזין מרתק, שוכב כבר חודש ומשהו על השולחן, אבל באמת גם טיים מבינים מה הכותרת הראשית של זמננו, איך אתה זוכר, איך אתה שוכח, ומציגים שם מחקרים מאוד מאוד מעניינים, אפשר ממש להשוות אותם לטקטיקות ההלכתיות של חז"ל, איך לצרוב בנו זיכרון. לא פעם בשנה ליל הסדר, זה לא מספיק. צריך הרבה הרבה יותר מזה, ממש להטמיע, להטמיע. דוגמה, לדמיין. הרי מה אנחנו עושים כל ה-2000 שנה, אם לא לדמיין, מקדש, ירושלים, גאולה. הם אומרים שאחת השיטות היום, סתם, יש שם רצף מחקרים על שיפור זיכרון. אחת השיטות היום, לשפר, לנגני פסנתר, את הנגינה, זה לא עוד שיעור ואימון, זה להגיד לו, עכשיו אתה באימון שאתה מדמיין את עצמך מנגן. מעניין, כאילו לדמיין את האצבעות מנגנות, יותר עובד. מי עוד שיעור נגינה עם המורה ליד הפסנתר? סתם דוגמה, לדמיין, מה אתה רוצה שיהיה? לעצום עיניים ולשחזר כל פרט בבית שלך. לעצום רגע עיניים, לחשוב על הדירה, על הבית שלך, לשחזר כל פרט איפה הוא נמצא, זה אחד הטקטיקות. עוד מחקר גדול שם על זיכרון, היום כולם במה שנקרא בינג', צפיית בינג', צפייה רצופה, צופים ברצף, מרתון צפייה, הם אומרים, בודקים אחר כך מחקרים, אף אחד לא זוכר כלום. ראה סדרה שלמה, זוכר 30%. ואם הוא רואה סדרה, כמו שהיינו רואים בילדותינו, מחכים לפרק הבא של הקטקטים, של זהו זה, זה הייתה הפנמה, זה הייתה ספיגה, הפנמנו ו... את הבבבובה, מה שלא היה שם, הפנמנו כעבור שבוע עוד פרק, מנות קטנות, מנות קטנות של זיכרון, אני חשבתי, פרשה, עוד פרשה, עוד פרשה, הרבה יותר צורב, הרבה יותר מספיג בבן אדם את, את הזיכרון. טוב, יש באמת הרבה מאוד מחקרים מעניינים, אבל בסוף בסוף, אחרי ששמתי בצד את המגזין של הטיים עם כל הכבוד, נזכרתי בסיפור המרגש ששמעתי על הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, תלמיד שלו, הרב אליהו קלוגמן, סיפר לנו סיפור, לרב אדלשטיין היה זיכרון פנומנלי, בתורה ובאנשים, בקיאות בתורה בכל פרט, בקיאות באנשים בכל פרט, שמות, פרטים, דברים שאתה לא זכרת על עצמך, הוא זכר עליך ולקשר ולחבר, ולחבר תורה ואנשים. מאיפה זה מגיע? מסביר רב קלוגמן, דבר עוצמתי מאוד על זיכרון, זה לא מצאתי בתיים, אומר, בעצם, אדם זוכר את מה שיקר בעיניו וקדוש בעיניו. מישהו פה פעם יצא מהבית בלי נעליים כי הוא שכח לשים חולצה שם. לא, אתה, למה לא שכחת? כי, ברור, כי זה אני, כי זה חלק ממני. יפה. זה חשוב לך. הרב אדלשטיין חשב שהתורה זה חלק ממנו, ושהזולת זה חלק ממנו. זה יקר לך. אתה לא יכול שלי, אתה אוהב, מישהו פה שוכח איך קוראים לו. אז הוא לא שוכח גם איך קוראים לו, ולא, ולא, ולא. כי זה הבסיס של ואהבת עליך כמוך, זה נראה לי הפסגה הכי גדולה. אתה באמת כל כך אוהב אותו כמו את עצמך, אז אתה זוכר כל מה שקשור בו. אני בקושי מזהה שמות, פרצופים, אנשים, עושה טעויות, פדיחות וזה. אבל זיכרון פנומנלי אומר, אכפת לי, אני זוכר. את מה שבאמת באמת יקר לך וחשוב לך, אתה זוכר. הם שכחו אל מושיעם לצערנו, ולכן עשו את העגל, והקרב שלנו צריך להיות קרב של הזיכרון. אני רוצה לסכם, עשינו פה שלוש תחנות בעצם, ניסינו להבין איך לא ליפול בחטא העגל. דיברנו על מהירות, חוסר סבלנות ועל הערך הפיים, על מידת ערך הפיים, להמתין שלא להגיע לטרגדיות. דיברנו על המרה, כבוד אמיתי, כבוד מדומה, שור מול משה. ודיברנו על זיכרון, זיכרון הפרטי שלנו והזיכרון ההיסטורי, לדעת שאנחנו חלק מסיפור גדול. הנשים לא שכחו, אני מצפה גם מגברים וגם מנשים, גם בדורנו ככה, בעזרת השם לא לשכוח. תודה רבה רבה, ניפגש בעזרת השם פה בשבוע הבא, בעזרת השם פה. אביחי היקר, בטח מכריז כאן על תפילת ערבית ליד הבמה, מי שצריך משהו מהדיוטי פרי, דברו איתי. תודה רבה רבה, להתראות, תשמרו על ישראל.
רחמן ומשוך עבדך אל רצונך. ידיד נפש אבא רחמן משוך עבדך אל רצונך.
ידיד נפש אבא רחמן משוך עבדך.